זאת אומרת, זה נשמע דמיוני, אבל גם אנחנו לא כאלה, אנחנו יכולים לגעת קצת בזה. כתוב מורה רבך כמורה שמיים. כל פעם, וזה קרה לא מעט, זה קרה הרבה מאוד, כל פעם ששמואל נפגש עם אלי, הוא הרגיש שנפתחים לו שערי שמיים, כל פעם. כל פעם ששמואל שמע את אלי, יכול להיות זה הרבה פעמים ביום, לא איזה חוויה מרגשת, חד פעמית ואחרי זה, הוא התרגל. כל פעם שהוא נפגש איתו, הוא נפגש עם משהו שהוא הרבה יותר גדול מאלי. הרבה יותר גדול מאלי. המפגש עם אלי לא היה עם אלי. המפגש עם אלי היה דרך תודה. כל שלשלת הדורות. רב של רב של רב של רב. לא תודה. עד מעמד הר סיני. עד קבלת תורה. זה דור אחרי דור. ואת כל זה שמואל, שהוא בחור צעיר, נער. מצליח לזהות דרך שמואל. אז בפעם הראשונה שהשם קורא לו, אז שמואל עונה, הנה אני, וזהו. כמו שעונים לנבואה, בסדר, כשהשם יתראה לכם, תגידו, הנה אני, תזכרו. אבל אז הוא מתמלא בבעתה, הוא מתמלא בפחד קיומי. משום שהוא פגש פה משהו הרבה יותר גדול מכל מה שהוא פגש פעם אצל אלי, אבל הוא לא מוכן לוותר על אלי. הוא לא רוצה, הוא לא רוצה. נבואה זה הרבה יותר גדול מאלי, וזה גם הרבה יותר קטן מאלי. שוב, למה? כי אלי זה לא אלי, אתם זוכרות? אלי זה החיבור למשה רבינו. יש משהו בפשט שהוא יותר גדול גם מהרמז וגם מהדרש, שהוא נוגע בעומק הסוד. ושמואל בעצם מתחנן, הוא עובד על עצמו, אני לא רוצה להגיד את זה ככה, אבל נלחם בעצמו רק שזה לא יהיה בלי אלי, אני לא רוצה לעקוף את אלי. זאת אומרת, האיש הכי מקורי בעולם. מי שיצא את המפגש הכי מקורי עם אלוקים. בשביל להיות מקורי לא צריך למרוד, בשביל להיות מקורי לא צריך לעשות דווקא, בשביל להיות מקורי לא צריך לחפש איך אני לא ממשיך את הדור הקודם. בשביל להיות מקורי צריך לשאוף מהמקור. ולפעמים השאיבה הכי מהותית שלי מהמקור זה דרך שנראית בחוץ, לא מקורית. נראית בחוץ כאילו דרך ישנה, רגילה, הדרך של שמואל לא ישנה ולא רגילה, תדברו, אבל את כל הוא יונק מאלי. שבאלי יש שני גורמים, גורם אחד זה הגדלות שלו, וגורם שני זה שאלי בעצמו יודע שהתפקיד שלו הוא הרבה יותר גדול מזה, נכון? דיברנו על הוויכוחים של אלי עם חנה, שבסוף הוא לא מבין למה, אבל הוא מקבל את העמדה שלו. אז הוא עוד פעם רץ ועוד פעם רץ ועוד פעם רץ, הוא מבין שזה מסובך. הוא כאילו מתחנן לאלי, תעשה טובת לצדעתה, עד שבסוף הוא באמת מקבל את הנבואה, הוא מקבל את הנבואה לפי ההדרכות של אלי. אלי הוא זה שהורה לו את הדרך לנבואה. ולכן בפעם האחרונה היא הפעם הכי גדולה, ואז אלוקים קורא לשמואל פעמיים, שמואל, שמואל, נכון, ראינו בחז"ל, שכל פעם שהשם כופל את שמו של הנביא, יש פה מדרגה יותר גדולה, ואנחנו נעצרים פה. הנבואה היא נבואה מאוד מאוד קשה, נבואה תוכחה מאוד קשה על בית אלי. בינתיים לא ניגע בה, אני רוצה להיכנס לפרק רביעי, פרק ד' שכל הפרקים יקרים ואהובים, אבל הפרק הזה יותר יקר לי בגלל שכשאני רוצה להעביר שיעור על איך צריך ללמוד תנ"ך לפי דעתי, זה פרק ד'. אז בואו נלמד פרק ד', בעזרת השם, סיימנו ג' מאחורינו, טיפלתם אותו, פרק ד' מתחלק לשני חלקים, אולי שלושה. החלק הראשון זה תיאור המלחמה בין עם ישראל לבין פלישתים. המלחמה והתבוסה. מדברים על עם שלם. החלק השני מדבר על איש אחד, לוחם ישראלי אחד. והחלק השלישי מדבר על התוצאות. בפרק ד' מתחיל ויהי דבר שמואל לכל ישראל. החלק הראשון הוא עד וירוץ איש בנימין מן המערכה. מספר פסוקים יש לחלק הראשון. לחלק השני ניתן שמונה פסוקים. ועוד ארבעה, חמישה פסוקים זה התוצאות שהיו שם במשפחה של אלי. בסדר, אז חלק הראשון אני יקריא ככה ואשטוף ויצא ישראל לקראת פלישתים ומלחמה וחנו עליהם בני עזר ופלישתים חנו ואפק. אני קורא ומסביר בזריזות. זה הפעם הראשונה מיום שעם ישראל נכנס לארצו ועד עתה שעם ישראל יוזם מלחמה נגד פלישתים. זאת אומרת, פלישתים התחילו לתקוף אותנו בשנים האחרונות, בעשרות השנים האחרונות של ספר שופטים, ומאזן הכוחות הוא גרוע מאוד לרעתנו. היחיד שמעיז להילחם נגד פלישתים זה שמשון הגיבור, אבל שמשון נלחם לבד. הוא נלחם לבד, א', כי הוא לא צריך אף אחד, וב', זה עקרונית. הוא לא יכול להגיד שהוא נלחם בשם ישראל, כי הנקמה הפלישתית תהיה כל כך חזקה, שאין לנו ברירה. הפעם היחידה שבני יהודה מצטרפים, זה כדי להסגיר את שמשון ביד פלישתים. משטפים, אין להם ברירה. עם ישראל התקדם מאוד 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 מספר שופטים לספר שמואל, עד כדי כך שישראל לא רק שמצליחה להשיב מלחמה לפלישתים, אלא היא יוצאת, עם ישראל, האומה הישראלית יוצאת למלחמה לקראת פלישתים. אנחנו התוקף. אנחנו יוזמים את המלחמה. מתי יוזמים מלחמה? לא כדאי ליזום מלחמה אם את לא בטוחה באלף אחוז שתנצחי. כי מפסדת זה להפסיד הרבה יותר מאשר כל הקופה. לא כדאי סתם לצאת מלחמה נגד יריב. אם תפסיד יחז וחלילה, אז הוא מקום. אם עם ישראל יפסיד במלחמה, הנקמה של הפלישתים תהיה יותר אכזרית מהנקמה של השטן. הם יכבשו וישדדו וירצחו ויהרסו וישמידו. הם יגבו מאיתנו את כל המחיר, א', כדי לשכנע אותנו לא לעשות זה עוד פעם, וב', כי הם כועסים עלינו. וג', כי יש להם אפשרות. אם עם ישראל יוצא למלחמה נגד פלישתים, פירושו של דבר שההנהגה הישראלית בדקה את השטח טוב טוב טוב, ויש לה את כל הסיבות להניח ש-100% ניצחון. יוצא ישראל לקראת פלישתים במלחמה, או לפחות לא תבוסה, או לפחות תיקו. בסדר? יוצא ישראל לקראת פלישתים במלחמה וחנו לבן עזר, ופלישתים חנו ואפק. מכירות, יודעות איפה זה? גם היום זה שם פארק אפק ליד ראש העין. אבן העזר, יש היום אזור תעשייה אבן העזר, בצפון ראש העין, ליד צומת קסם. קירות, ראש העין החדשה, יש חוצה שומרון. יש שם צומת, מחלף אבן העזר, איש חמש, זה לא מכיר, אבל לא שם. אני לא יודע מה אבן העזר הזה בגלל הפסוקים כנראה, אבל אפק זה אותו אפק. מבצר אנטיפטוס יש כאלה שלושים קוראים לזה, קוראות הירקון. אז שם הפלישתים חנו. זאת אומרת, המלחמה היא בשיפולי השומרון, בתחילת השפלה הפנימית, שור החוף. וירחו פלישתים לקראת ישראל, ותיטוש המלחמה, וינהג יפה ישראל פני פלישתים, ויעקרו במערכה בשדה כ-4,000 איש. אנחנו בטוחים שנצח. חטפנו מכה מאוד מאוד קשה, מגפה, 4,000 איש. זה היום ונורא, זה זוועה, זה ביום אחד. בממוצע הגילאים זה לא כמו נפטר מהקורונה. ממוצע המתים מהקורונה זה בגיל 78. ממוצע פה זה לא לוחמים, כולם גברים, בריאים, צעירים. 4,000 איש ביום אחד זה מכה נוראית. מכה כבדה מאוד. מלחמת יום כיפור נהרגו לנו 2,700 חיילים, אנחנו סובלים מהפצעים עד היום הזה. 4,000 איש ביום אחד, שימו לב, זה לא תבוסה. זה לא תבוסה. הפלישתים לא הצליחו לפורר את המחנה הישראלי, המחנה הישראלי נמצא, אבל עומדו, הוא חוטף מכות קשות מאוד, אבל הוא לא מתפרק. ויבוא העם אל המחנה, בערב, ואז הם עושים חשבון נפש. ואמרו זקני ישראל, למה נגפנו אדוני היום לפני פלישתים? הם אנשים יראי שמיים, נכון? הם לא חושבים שזה המקרה. מי אחראי לזה שהפסדנו היום? השם. עד פה זה יפה, ומפה זה נהיה עצוב מאוד. נקחה אלינו משילו את ארון ברית האלוהים, את ארון ברית אדוני, ואבוא בקרבנו ויושן מכף אויבינו. זאת אומרת, הם מבינים שאנחנו רחוקים מהשם, אם אנחנו רחוקים מהשם, חס וחלילה. אז בואו נתקרב אל השם. איך נתקרב אל השם? אם את רוצה להתקרב להשם, מה את עושה? איך מה את לא עושה? את לא עושה מה שאני עושה. איך הם יתקרבו להשם בפסוק הזה? הם לוקחים את ארון ברית האלוהים, הם פותחים את מקודש הקודשים, מוציאים את ארון הברית, מקשב הקרובים, מתקרבים אליו. קרבה לאלוקים וגם קרבה אלייך לא נמדדת לפי המרחק ממך, נכון? אם אני רוצה להתקרב לשולחן, אתם רואות, אני רחוק, מתקרב, 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 נוגע. אבל אם אני רוצה להתקרב לבני אדם, אז זה לא משנה באיזה מרחק אני. יש אנשים שמאוד קרוב אליהם, ואני רחוק מהם. יש אנשים שאני דחוק באוטובוס אליהם, ואני מה זה רחוק מהם. כשרוצים להתקרב למהויות רוחניות, אז המרחק הפיזי הוא לא רלוונטי. לא רלוונטי. אם אני מרגיש שאני רחוק מאלוקים, הדבר האחרון שאני אעשה זה מה? זה אני אקח תנך ויעסיק אותו חזק, 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 חזק. זה לא מקרב לאלוקים. זה לא מקרב, אלא אם כן זה מבטא משהו פנימי, נכון? חיבוק וקרבה רק אם יש אהבה גדולה בפנים. אבל אם אין אהבה גדולה בלב, אז החיבוק הוא... סליחה, הפסוק אומר, נאתרות נשיקות שונא. ברוך אתה, אדוני אלוהים. אם מישהו שלא אוהב אותי מנשק אותי, אז גם בלי לדעת שהוא לא אוהב אותי, זה נאתר, כמובן, זה בלתי נסבל, זה מעיק עליי, מעצבן. נשיקות וחיבוקים ודברים, ככה לא מתקרבים אל השם. להתקרב אל השם, איך מתקרבים אל השם? מתגדלים. מתגדלים, מזדקחים, נהיים כלליים יותר, טהורים יותר, אמיצים יותר, תיקון מידות. זה לא אם תקני תהילים ותשימי אותו בכיס שלך קבוע, אז תהיה קרובה לדוד המלך. אז למה נגפנו השם ליד פלישתים? בואו נתקרב אליו, והם מתקרבים אליו בצורה שלא הייתה קודם כזאת ולא הייתה אחר כך. פעם ראשונה בתולדות ההיסטוריה האחרונה, שמוצאים את אהרון מקודש קודשים כדי לנצח מלחמה. נקרא אלינו משלו את אהרון ברית הנביא, יבוא בקרבנו, לא ככה אלוקים בא בקרבך. זה לא פיזי, נכון? על כי אין אלוקיי בקרבי מצאוני כל הרעות האלה, ככה כתוב בתלאות שבתו. אז להביא את אלוקים לקרבי זה להתנהגות שלי, למחשבות שלי, לרגשות שלי, לא פיזית. בסדר. בשמחת תורה רוקדים עם הספרים. והבנות, בעזרת נשמות, זה לא פייר. למה רק הבנים? גם אנחנו רוצות, נכון? אתם לא הייתם רוצים, לא ראיתם את זה. גם הן רוצות, למה הן רוצות? הם קחו ספר תורה ויחבקו אותו חזק, חזק, חזק. ואז מה יצא? שום דבר לא יצא. שום דבר. אנחנו עובדים עם התורה לכבוד התורה, לא לכבוד עצמנו. זה לא מעצים בתוכנו את הקשר לתורה. לא חושב שבעיה עקרונית שבנות ירקוד עם ספרי תורה. אבל זה בטח לא האישו, זה לא... לאהוב את התורה זה כמו לאהוב אותך, בקיצור. מי אוהב אותך? מי שאת חשובה לו, מי שמשקיע בך, מי שפועל למענך, מי שמתמסר למענך, מי שמתפלל עלייך, מי ששמח בשמחתך, זה? אהבה אלייך, לאלוקים, לתורה, למדינה, או לכל דבר אחר. אבל זה מה שהם עשו. וישלח העם שילו, ויישאו משם את ארון ברית אדוני צבאות יושב הקרובים. וכל שקודשים הביאו, הוציאו החוצה. רק הכהן הגדול, פעם אחת בשנה, ביום הכיפור נכנס לשני ולפני וראה את זה, הוציאו את זה החוצה לכולם. ושם שני בני אלים, ארון ברית אלוהים, חוגים ומחה, צמודים אליו, צמודים. ויהי כבוא ארון ברית אדוני למחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה בתום הארץ. כשהגיע הארון, כולם צעקו, למה כולם צעקו? למה כל ישראל צעקו? מה הם צעקו? צעקו יש. כשהייתי בן 5 אני חושב, נראה לי, הלכתי בשבת עם סבא שלי מכור עדן, נתפל בכותל, עלינו בהר ציון, מה שנקרא היום מעלות בני מהרשך אני חושב, מדרגות כאלה מהר ציון, בכיוון, לקראת הסולטן, בכיוון החלב. כשהיינו באמצע ההר, פתאום איזה רעם אדיר שבחיים שלי לא שמעתי כמוהו, לא עד אז ולא מאז. שמעתי איזה רעש אדיר 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 כזה דיבל. גלים אדירים של קול התנפצו על המורדות של הערים. ואז הייתה דממה ופתאום שאגה אדירה. שמעתי איזה שאגה אדירה אדירה כזאת. יש אלוקים. בגיל 5 זה קרה לי. אמרו את זה כמה פעמים. ביתר ניצחה את הפועל בדרבי. מהמליאן, אתם לא יודעת מי זה. אבל הוא תקע גול. אז הם שיחקו באימקה. אז עוד לא עברו לאיחודים תלויים. אז ביתר ניצחה, וכולם צעקו שיש אלוקים. טוב, זה בתור חוויה של ילד, זה משעשע, אבל זה לא... יש אלוקים גם כשביתר מפסידה, אתם יודעות? בהחלט. זה לא הוכחה שניצחנו בדרבי, זה לא הוכחה שיש אלוקים. לא בדרבי ולא בשום דבר אחר. אז הביאו את ארון אלוקים למחנה וכל העם יראה התרועה הגדולה. יש! למה יש? אפשר לשים גם תהילים בכדור של השוער, כמו שצריך. יש כאלה שעשו את זה, אני לצערי אומר. התרועה הזאת לפעמים היא מרגשת, וואו! אבל המדרש אומר על הפסוק הזה, מדרש קשה, נתנה עליי בקולה על כן סנטיה, פסוק באיכה. זה צעקות עלובות, זה צעקות מבוזות. צעקות במקום התבוננות פנימית. מה קרה אתמול? למה הפסדנו אתמול? במה אנחנו לא בסדר? איפה אנחנו צריכים להשתפר? מה השם אומר לנו בזה שאתמול נהרגו לנו 4,000 איש? במקום זה, איך הם מתייחסים לארון ברית השם? כמו אל קמה, נכון? עליבאבא, קמה. יש כאלה שבטוחים, כשהם באים לחתונה, הם בטוחים שהחתן והכלה התחתנו רק למטרה אחת. למה? שנברכו אותם. מיד אחרי החופה יש כאלה אנשים דוחפים את האמא של החתן, דוחפים את האבא של הכלה, העיקר שהם יהיו ראשונים לקבל ברכה. לא יודע כמה ברכה הם מקבלים מזה, בהתנהגות החיננית שלהם, בהתנהגות הנורמלית שלהם. ברכות זה לא קוסמויות, זה לא אליבאבות, זה להתגדל, להתקרב אל השם בהתנהגות הפנימית, אבל זה מה שהיה שם. כולם צעקו, הגיע הקמה הכי גדול, הקמה הכי גדול, וישמעו פלישתים את כל התרועה. שמעו שהגת על, אמרו מכל התרועה הגדולה הזו מחנה העברים, יש להם מודיעין, מצוות מתוחכמים מאוד. וידעו כי ארון אדוני בא אל המחנה, מה עושים הפלישתים? נכנסים לבעלה עצומה, ויראו הפלישתים. כי אמרו, בא אלוהים אנחנו, ואמרו, אוי לנו! כאילו הייתה כזאת כמו שלשום, מעולם לא הדבר כזה, עם ישראל מעולם לא הביא איתה נשק הסודי שלו. זה הנשק הסודי, זה אלוהי על, פלישתים החזיקו מאוד מאלוקי ישראל, תראו. זה 400 שנה פחות. זה 350 שנה אחרי יציאת מצרים, תראו אתם סוכרים את זה. אוי לנו, פעמיים אומרים אוי לנו, מי יצילנו יד האלוהים האדירים האלה? אלה הם האלוהים מקים את מצרים בכל מקום במדבר. התחזקו והיו לאנשים פלישתים בין דעבדו לבן כאשר עבדו לכם איתם לאשר נלחמתם. הם שומעים את הרעש הפלישתים ומה זה עושה להם? הם מאוד מחזקים מארון השם. והפנתיאון של האלים שלהם, אחד האלים הכסחנים ביותר, זה אלוקי ישראל. הוא פוצץ את המצרים פעם. הם שוגע חווה על הזמן. כשהוא מגיע לקרב, וואי, 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 וואי. הוא יכול ללחם נגד ככה, הפלישתים חושבים נגד. כל האלילים, היוונים והרומים והפלישתים גם יחד. אז הם מפחדים. אז מה זה עושה להם הפחד? מה עשה ארון השם כשהוא הגיע? מה עושה לפלישתים? התחזקו והיו לאנשים פלישתים. מה כמה התחזקו והיו לאנשים פלישתים? מה זה היו לאנשים? מה הם לא היו אנשים? מה הכוונה היו לאנשים? מה זה היו לאנשים? מי נמצאת פה? יש פה בנות? בעולם הזה שלנו? אני שואל, לא בגלל שאלה, אני שואל, מה זה, מה הכוונה היו לאנשים? אל תענו, תחשבו, בסדר? מה זה היו, מה הם לא אנשים? מה זה היו לאנשים? התחזקו והיו לאנשים. תחשבו כמה שניות. זה שארון השם הגיע למחנה, מה הוא גורם לפלישתים? הוא גורם לפלישתים להתחזק. עכשיו זה לא סתם מלחמה, זה מלחמה אחרת לגמרי. הישראלים הביאו את נשק יום הדין, איזה טנק נוראי שכמו הוא לא היה. עכשיו לא נוכל ללחק כמו אתמול. נצטרך לתת את המלחמה של החיים שלנו. עכשיו כולנו נהיה הלוחמים הכי אמיצים, הכי נועזים, הכי מקצועיים, הכי מדויקים, הכי לא מפונקים. כי אחרת החלנו אותה. פן תהיו עבדים לעברים כאשר היו לכם. את הקמיה הזה הביא סייעת דשמיא, נקרא זה למי לפלישתים הוא הביא. ומה הישראלים עשו כשהגיע הקמיה? מה שאת עושה כשיש קמיה? מה עושים כשיש קמיה? בסבבה. מה קרה? אפשר לשחק כששבש, נכון? או עם דף יומי, זה לא משנה. אנחנו מסודרים, ביריעו כל ישראל, תרועה גדולה. יש, אלוקים איתנו. אלוקים לא איתנו כשאנחנו צועקים יש. אלוקים איתנו, זה משפיע על ההתנהגות שלנו. אז הם הביאו את הקמה הזה, והייתה קטסטרופה. ככה לא יוצרים קרבת אלוקים, ככה יוצרים ריחוק מאלוקים, ככה לא מאיימים על האויב, ככה מעצימים את האויב. זה יצא בדיוק הפוך. אז אתמול נהרגו במערכה, אתם זוכרות 4,000 איש. מה קרה היום? ונלחמו פלישתים וינהג את ישראל, זה כתוב גם אתמול. אבל עכשיו ממשיך גם ביאנוס, ביאנוסו, איש לאו עליו, המחנה עשרים מתפרק לגמרי. כל אחד בורח לאוהל הפרטי שלו. ותהי המכה הגדולה מאוד ויפול מישראל 30,000 רגלים. אחד הימים הקודרים ביותר בהיסטוריה. 30,000 לוחמים נפלו ביום הזה. ואהרון האלוהים נלקח בשבי. ושני בני אלי מתו חופים ופנחס. יום קודר, זה בעצם חורבן בית המקדש הראשון שלנו. השבת בפרשות תרומה תצווה הציווי לבנות המשכן, המשכן שבנה משה לבצלאל יחזיק מעמד עד היום הזה. ביום הזה מדינת ישראל התמוטטה. אין צבא, אין משטרה, הפלישתים ניצחו, השמידו את המחנה הישראלי ומתחיל כיבוש פלישתי. עשרות אלפי הרוגים. אתם מבינות, אין one family, אין משרד הביטחון, אין ביטוח בריאות, אין מי שיטפל בפצועים. עשרות אלפי הרוגים זה עשרות אלפי או מאות אלפי יתומים, נשים אלמנות, הורים שכולים. אתמול היו 34,000 הרוגים. קטסטרופה מעין כמוה. נגמר החלק הראשון של הפרק, בסדר, רצנו עליו מהר. אני רוצה להתעמק יותר בחלק השני. עם ישראל בחרפתו, עם ישראל בבושתו. אנחנו מתעסקים במאקרו. במאקרו זה בכללי. עכשיו הנביא עובר למיקרו. עובר לדבר על איש אחד. לוחם אחד. קורותיו של לוחם אחד. אתה לקרוא ספר על העלייה השנייה. יודעת כמה קיבוצים הקימו וכמה עלו וכמה ירדו ומה היו המחירים. ואת יכולה פשוט לקרוא יומן של איזו בחורה שגרה בקיבוץ עם חברות. מספר רק על עצמם, שמוד היסטוריה צריך את שטרה. שתי נקודות על מבט, נכון? צריך בכללי, אבל אז הרבה דברים לא מבינים, צריך בפרטי. גם אז הרבה לא מבינים, שלוחים את שניהם ביחד. יש מבט. אז עכשיו סיפרנו מה קרה לכולם. ועכשיו המצלמה עוזבת את הכלל. עכשיו הסתכל מלמעלה, עכשיו היא יורדת ומתמקדת באיש אחד. איש אחד רציני. אתם רוצות לקרוא מפסוק י' א' עד פסוק י' ח'. יצא למלחמת ששת הימים בלי ציווי
מהשם. כן, אבל עכשיו היה
ציווי מהשם. למה? זה לא, יש גם מלחמת. יש מלחמת מצווה שנגד עמלק, בסדר? בלי מלחמת מצווה, אז לא היית מעלה בדעתך להרוג את עמלק. אבל היית פעם איזה עמלקי. יש מצב שראית. פגש בעוד לא סורן ובחון נחמדע, דווקא בשמים, מה נשמע, מה זה. בסוף את אומרת, וואלה, בוא נשמור על קשר, נוכל את הטלפון, מה את? אני ישראלית, מה את המליקית? תוציא איתך. אלא בראש. לא בדיוק, אל תדבי. רק אם היית צבא שלם, היית עושה את זה. אבל לא היית אוהבת אותה סתם ככה, את אוהבת אותה כי יש מצווה. אבל עזרת ישראל מייצא, שדבר מלחמות של הגנה על ישראל, הן לא צריכות ציבור. צהל עובד, זה מלחמות שלהם כולם מלחמות מצווה. בדרך כלל אני עוזר, אם האויב יעשה שלום, ואז אני אחליט בכל אופן ללחם איתו, זה נקרא מלחמה שצריכים לשוב מהשם. זאת אומרת, להגן על ישראל, גם מלחמות יזומות שהמטרה שלהם, ישראל תתקוף את הכור האטומי באיראן. אז איראן יגידו, לא עשינו שום דבר, אתם מתכננים לעשות. אז לא על זה הם נענשו. הם נענשו, את חושבת? הם נענשו נראה לכם? זאת אומרת שהם נענשו? מה? נענשו? לא עונש? לא עונש? לא עונש? מה זה עונש? מה זה עונש? מי עשה פה משהו לא טוב? זה עונש על זה שהם לקחו את המכונית השם? אם מישהו לוקח מכונית בברקסים ונכנס לתוך המזור אדום ועושה התנגשת בו, אז הוא קיבל עונש? אם מישהו אוכל נעצים ועכשיו יש לו חורים בלשון, הוא קיבל עונש? ממש לא. אם מישהו מחליט להתיישב על ברזל מלובן, הוא יקבל עונש, מה זה קשור לעונש? עונש זה מישהו עושה משהו רע ומישהו אחר בתגובה, מישהו פה העניש את עם ישראל. זאת אומרת, אז למה הם הפסידו במלחמה? שאלה טובה. הרי הם היו בטוחים, אני מבין למה את אומרת עונש, הם היו בטוחים שהם ינצחו, נכון? בגלל זה הם יצאו למלחמה. מי יוצא למלחמה? מי שבטוח שהוא ינצח. איך הם הפסידו ביום הראשון? הם אמרו, זה רק השם, נכון? הם אמרו שזה עונש. את אומרת, תפסידים. למה נגפנו השם? השם נגף אותם? כן? למה אלוקים שונא אותי? ההוא שם עושה את מנשבו. למה אלוקים שונא אותי? בסדר שנסעתי מסעית באור אדום, למה הוא שונא אותי? למה מגיע לי אישי שישבר לי היד? מישהו דופק את הראש בקיר, אז הוא אומר, למה אלוקים שונא אותי? למה כואב לי הראש? יש דברים שאני חושב שאלוקים העניש אותי, לא בטוח שאלוקים העניש אותי, ממש לא. למה הם הפסידו? אנחנו עוד לא יודעים למה הם הפסידו. אז הנחת העובדה שלך זה עונש. ביום השני אני יודע למה הם הפסידו. כי הם שמו פס. כי במקום להילחם, הם אמרו בסבבה, יש לי כמה. יש. יש כאלה שבטוחים שרחל אמנו, רבי שמעון בר יוחאי, מתו רק כדי שמה? שהם יתרמו כמה שקלים ואז ילכו לברך אותם. לפי הפרוספקטים שמוציאים כל פעם לכבוד הארץ. מי שחושב שכמאות יעזרו לו, כמאות יעזרו, אין לי התמידות לכמאות, ממש לא. אבל מי שחושב שבגלל כמאות הוא יפסיק להשקיע, יפסיק לעבוד. הוא לא לוקח יותר תרופות וקיבל עונש. אני לא בטוח זה עונש, אולי. אני בטוח זה נגמר גרוע. גרוע, גרוע, גרוע. אבל יכול להיות זה לעונש, יכול להיות שהם יודעים את זה לעצמם. יש מצב. בהחלט יש מצב. אז אנחנו קוראים מפסוקים י"א י"ח? כן.
אם זה בעונש,
כלפי? מה השאלה שלך? מה זה מה התגובה? מי עשה משהו לא טוב? מה את אומרת? רוצה שהוא יעניש אותם?
לא,
אז מה את שואלת אותי?
איפה הולכים?
של אלוקים? יש מורות כאלה, שאם תלמיד לא מתנהג לא יפה, אז צריך לזה תגובה כלשהי, נכון? עונש! יש לך פעמים לעונש? תכתבי 250 פעמים יותר, אני לא אדבר בזמן השבת. אבל אצל אלוקים זה לא עובד ככה, אני חושב. אלוקים אף פעם ממש. אלוקים זה התגובה הטבעית. התגובה הטבעית היא עשית משהו. אז עשיתם מישהו. אם מישהו הגיע מאוחר לתחנה, אז הכיתה יצא לטיול. למה הענשתם אותי? בגלל שאני הגיע מאוחר וצריכים לצאת טיול. הענשתי אותך, יצא לטיול, מה נעשה? מה נעשה? יש כאלה שנותנים עונשים, יש משטרים כאלה, אם מישהו גנב שם אותו בצוהר, מה הקשר בין גנב לבצוהר? אין קשר. אבל מדינה רוצה שלא יהיו גנבים, או מדינה רוצה להפחית גנבים, וזה נותנת עונשים. אלוקים לא עובד ככה. אבל כשמישהו כושל בקשר בינו לבין אלוקים, אז הוא גם כושל בקשר בינו לבין החיים. כשמישהו עושה טעויות מול אלוקים, אז הוא עושה טעויות גם מול עצמו, ואז המציאות מראה לו את זה. מראה לו את זה, זה לא... מי יודע אם זה דווקא עונש. היה פה משהו הרבה יותר גורם מכל עונש, אני חושב. בואו נבדוק מה קרה פה. אנחנו עוד לא יודעים. מה אנחנו לא יודעים? למה הם הפסידו? אין לנו פה היסטוריון צבאי, אין פה מפת הקרב, אין פה סיפורים שדה הקרב, אין פה תמונות. אין פה דיווחי חדשות, הן לא יודעות, נכון? אתם בגלובלי מלמעלה הסתכלתם וראיתם שהמחנה הישראלי התפרק לגמרי. אבל עכשיו תעזבו את זה, י' א' י' ח', כן, מסכימות? קראנו? הבנו? על י' א' י' ח'? בואו, לפני שאת שואלת שאלה, אני חושב שזה פסוקים שאי אפשר להבין אותם. בסדר? להבין אותם. חלק מהפסוקים פה הם חסרי פשר. בסדר, אתם מבינות כל מילה בעברית וזה מה שמבלבל. אם יש פסוק באיוב שאתם לא מבינות את המילים, אז אתם אומרת, נכון, לא הבנתי. פה זה כתוב בעברית. את חושבת שאת מבינה. אבל את לא מבינה. אולי את לא מבינה, בסדר? אני אגיד לכם איזה פסוק הכי קשה להבנה. מי בירוץ? י' א' זה עדיין. מי בירוץ יש בהם עם הערכה? פסוקים י' א', י' ג', י' ד'. בסדר, תתמקדו ב-י' א', י' ג', י' ד', ותגידו לי אם אתם מבינות אותם. הכל פשוט, נכון? לא כל כך. בסדר? אני אגיד לכם מה אתם צריכות לעשות. אתם מכירות את הפרק הזה מקודם? כן? זה מה שאני אקלקל לכם. תנסו לקרוא את זה כאילו אתם בפעם הראשונה בחיים קוראות את זה, בסדר? תשכחו את הכל. אתם עכשיו בכיתה ג' לומדים שמואל, הבנו? אתם לא זוכרות כלום, תקראו פסוקים י' א', י' ב', י' ג', י' ג'. זה לא פלפולים ולא דרשות, זה פשט, פשט, פשט. לקרוא לאט, לאט זה לא לאט, אבל לקרוא בתשומת לב. מובן מה כתוב פה? אני לא אשאל, אל תדאגו. אני לא אראה למישהי שהיא לא דייקה, אני אולי כן דייקה. עוד שדייקנו, בלי היה קשה. מה קשה לי? אנחנו אמרנו, כן, את השאלה שלך רצית להגיד, אולי זה משהו ש... מי אמר שהגיע את זה לספר לאלי? מאיפה החלט את זה? אולי הוא רצה לספר לאלי? אני
יושב על כיסא.
יושב על כיסא, מי אמר שהוא קודם רוצה לספר לאלי? את שמה לב שהוא מספר קודם לעם, ואת אומרת, מתאים לי שהוא מספר קודם בלי אלי. נכון? לא, זה נראה לי. נכון? את אומרת, רגע. את אומרת, היה מתאים לי שקודם כל הוא יגיע לצדיק של הדור, נכון? יספר לו אחרי זה לכולם. והוא החליט הפוך ממה שנראה לך. מצוין. כן, מה את אומרת? זה לא שהיא המציאה את זה בהיגיון שלה, זה גם בפסוקים כתוב. איך זה כתוב בפסוקים? אני מצפה לארון השם, היה לי בוחר עוד על השחרון השם, כן. ומה האיש הזה עושה?
האיש הזה הולך לעם.
האיש הזה הולך לעם קודם, נכון? נכון? האיש הזה בא, למה? האיש הזה רץ לשילה. בואו נראה. והיה הרוץ איש בימים האחר ויבוא שילה ביום המדף קרויים באדמה ולראשו. האיש הזה רץ. כמה הוא רץ, אתם יודעות? מאיפה הוא רץ? מאיפה הוא התחיל לרוץ? מאפק, המלחמה היא עד ראשיים. לאן הוא מגיע ביום ההוא? לשילה. יודעות מה המרחק מאפק לשילה? 40 קילומטר. יש מרתונים, מרתון שילה. 40 קילומטר, בעלייה. יפק זה בגובה פני הים, ושילה היא במעלה. מכירות את שילה? יד אלי. השם אליעזר, השם אליעזר. שמת ליד שילה. אז הוא רץ 40 קילומטר. הוא רץ, הלך, מה אתם אומרות? זה לא יודעת שהוא רץ? אולי הוא חלק רץ, חלק הלך? באיזה יום הוא הגיע לשילה? באיזה יום? ביום של המלחמה. באיזה שעה הייתה המלחמה? מתי נגמרה המלחמה? עד איזה שעה הוא היה במלחמה, אתם חושבות? הוא ראה את סוף המלחמה, נכון? כי הוא מדבר על סוף המלחמה. אולי הוא קרא על זה בחדשות? אולי הוא נכנס לערוץ 7 והסתכל שם בפנים מה קרה? הוא ראה בעיניים, הוא ראה את התבוסה, הוא ראה את נפילת ארון השם בשבי, נכון? הוא ראה שמת הוא עם רב. זאת אומרת, הוא יום שלם עמד ונלחם. זה קשה להילחם, אתם יודעות? זה יותר קשה משטוף כלים. משום שהמלחמות של אז זה 100,000 אנשים מנסים לרצוח 100,000 אנשים. והם מנסים לרצוח אותם חזרה. הם לוקחים חרב, חרב שוקלת כמה קילו. לפחות שגם הפעם ראשונה שתרים את זה ילך קרוב. אבל שעות על גבי שעות, הם עושים בכל הכוח להרביץ אם זה חזק ולחסום הכל של הפעמים. זה מפרק. הוא לא היה ג'ובניק, נכון? הוא גם לא הסתכל על משקפת, כי לא היה משקפת. הוא היה בתוכו של התוכו, הוא נלחם שעות. אחרי שהוא נלחם שעות, הוא מתחיל, הוא מגיע שלו באותו יום, זה לא יכול להיות בהליכה. הוא בריצה. הוא גמר את הקרב, אחרי יום מפרך מאוד, הוא מתחיל לרוץ. במהירות. במהירות הבצעה. זה עוד לפני השקיעה הוא הגיע לשם. אז הוא ממש רץ בטילים. מה השאלה שלכם? למה הוא עושה את זה? למה הוא רץ? צריך לעשות כושר? לא, ממש לא. למה אתה רץ לשילה? הוא לא גר בשילה. כתוב, הינוס איש ישראל לאוהליו. כל אחד רץ לאיפה? לאיפה כל אחד רץ? לבית שלו. נתפרק, צהל התפרק. כל אחד התפרק לבית שלו. אבל הוא לא רץ לבית שלו, הוא רץ לשילה. שילה זה לא בבנימין. שילה זה במועצה אזור בנימין, אבל זה לא בנחלת של בנימין. שילה זה מנחלת אפרים. אז הוא לא רץ הביתה משום מה. אם מישהו בורח הביתה, אני מבין שהוא רץ כל הדרך. בפאניקה, באובדן שתונות. גם זה קשה לי, לרוץ כל כך הרבה קילומטרים, אבל נניח, הוא רץ לשילה. יש לכם רעיון למה הוא רץ לשילה? רץ, עשרות קילומטר, עשרות קילומטר, הוא נופל, הוא עייף, הוא פצוע. הוא מותש. אולי חיכו לו שוקולדים, במסע קומטה בצבא מחלקים שוקולדים למצוא. יכול שחיכו לו שוקולדים? אולי כן ואולי לא. בכל אופן הוא רץ לשילה ומדיו קרועים ואדמה על ראשו. ויבוא, והנה אלי יושב על הכיסא יד דרך, מצפה. כי היה לי בו חרד על ארון אלוהים. איפה אלי? אלי יושב על הכיסא? איפה הוא יושב על הכיסא? בכניסה לשילה, נכון? על יד דרך, מצפה. כי הוא לא יכול להיות רגוע, הוא מאוד מאוד דואג, כי לקחו את ארון האלוקים. אם תסכימו לקפוא במקום עכשיו ולא לזוז כמה שניות, אל תזוזו. מה היה קורה אם עכשיו היו לוקחים לכם את המשענת? כל אחד תבדוק לבד מה היה קורה, בסדר? כי אלי יושב על כיסא בלי משענת, נכון? לא מעט נראה. כשהוא שמע את הבשורה הוא נפל אחורנית. אולי הוא התנדנד על הכיסא, לא נראה, לא נראה גאו, נכון? אלי בן 98, ועיניו כמה לא יוכל לראות, אבל הוא יושב זקוף זקוף על כיסא בלי משענת. בחיים שלו הוא לא ישר כיסא משענת. בחיים שלו. כאלה יש משענת אחת בחיים. מה זו המשענת? זו התורה. הדבר היחיד שהוא יכול להישען עליו זה תורה. הוא לא נשען על שום דבר אחר. אלי יושב על כיסא יד מצפה. כי היה לי בו חרד. על מה היה לי בו חרד? יש לכם רעיונות על מה כדאי להיות חרד? אתמול נהרגו 4,000 אנשים. יכול להיות שהם יהרגו עוד 4,000 אנשים. שני הבנים שלך במלחמה? אלי לא שם. אלי חרד על ארון האלוהים. זה כל החיים שלו. כל החיים של כולנו. והאיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר. אז אתם רואות שמשהו פה משונה, נכון? כי אם אלי יושב לפני כולם, אלי יושב על יד דרך מצפה, אז האיש הזה נראה שהאיש הזה עקף אותו. נכון? לכן זה נראה לך לא הגיוני. אם אלי גר באיזה עליית גג, הוא לא יודע את הכתובת שלו, הוא בא לספר לכולם מי. אבל את מי הראשון שהאיש הזה אמור לפגוש? אלי. ובמקום זה הוא בא להגיד בעיר. מה קורה בעיר? מתיזה, כל העיר. למה כולם זעקים? כי אני לא חושב שהוא ספר את הגופות, הוא סיפר להם שיש אין ספר הוגים והם הבינו. שאין יותר אבא, ואין יותר בן, ואין יותר אח, ואין יותר מדינה, ואין יותר עצמאות, ויש שלטון של בו יחזר. יש להם סיבות טובות מאוד למה לצחוק. רק עליו הוא דילג. וישמע אלי את כל הצעקה, כי לא סיפרו לו. והוא אומר, מה כל ההמון הזה? והאיש מיהר ויבוא ויגד לאלי. ואלי בן תשעים ושמונה שנה ועיניו קמה, לא אוכל לראות. והוא אומר, האיש של אלי, אני אוכל במלנך ואומר לך נסתי היום, והוא אומר, דבר בני, ואני נעשה ביום, מנס רף לפשתי, ואז הוא אומר, אני שומע את זה, הוא נופל אחורה. ויקה הזכירו את הרעיון אלוהים, ויפול מעל כיסא האחרונית ביד השאר, ותשבר מתפתחו ויעמוד, ותתן לי לכבד, ותפל תסיים יעקב, שהוא שומע שאנס ישראל פלישתים, הוא שומע מגפה גדולה הייתה בעם, הוא שומע שני בניך מתו, והוא יושב זקוף. שומע שהארון אלוהים ניקח בשבי? הוא כל הזמן זקן לכבד, אבל הוא כל הזמן יושב זקוף. אז מה הקושייה שכל כך קשה לי להבין בפסוק? מה אי אפשר להבין? פסוק חסר הבנה. אנחנו נסיים את זה, שיהיה לכם למה לחשוב בפורים. והאיש בא להגיד בעיר ותזעק עליו. השאלה מאוד מאוד פשוטה, השאלה היא מה המרחק של אלי מהעיר, נכון? תקלו פסוקים. באיזה מרחק יושב אלי מהעיר? אלי שומע את כל הזעקה, איזה זעקה? של אנשי העיר. כמה אנשים יש בעיר? בטח כמה מאות, נכון? יש כמה מאות אנשים שזועקים, צורכים! את זה אני שומע. מה המרחק שלו מהעיר? מה המרחק שצריך בשביל לשמוע כזאת זעקה? כל מטר עד... עד 2 קילומטר, נניח משהו כזה, נכון? נמצא כמו כזה? כן. וישמע אלי את כל הצעקה ואומר, מה כל ההמון הזה? והאיש מיהר ויבוא ויגיד לאלי. אז מה המרחק שאלי מהעיר? מתוך הפסוקים. קצת, למה קצת? מי שמע? האיש, נכון? האיש שומע את אלי, סימן שהמרחק בין אלי לאיש הוא לא 2 קילומטר. זה שאני שומע את כל הזעקה, זה יכול להיות מרחק גדול. אבל אלי אומר, הוא זקן וכבד, נכון? מכל ההמון, האיש שומע את זה, מהר, ויבוא ויגיד לאלי. אז זה אומר שזה כמה מטרים, נכון? זה מוזר, כל העיר צועקת, ואלי מדבר, לא כתוב שאלי צורח, והאיש שומע את אלי למרות שכל העיר צועקת? אז האיש קרוב לאלי, נכון? אבל זה יכול להיות שיש קרוב לאלי? זה לא יכול להיות שיש קרוב לאלי. למה לא יכול להיות שיש קרוב לאלי? כי הוא בא להגיד לכל העיר. כל העיר שמעה. אני חושב שם 20 אנשים בעיר, בסדר? כל העיר שמעה, ומי לא שמע? עיניו קמה, אוזניים שלו בסדר. כל העיר שמעה את האיש, וכל העיר התחילו לצרוח. ורק אלי לא שמע. אבל כשאלי מדבר בקול רגיל, האיש מיהר ויבוא ויגיד לאלי, זאת אומרת, הוא שמע אותו. יש פה איזה משהו שהוא לא מובן בפסוק, נכון? לזה התכוונתי. לא רק לזה, אבל גם לזה. מה המרחק, למה זה מעניין, את אומרת? מה הסיפור בראשית? לא, זה נבואה. והנביא רוצה להגיד לנו משהו, יש הרבה קשיים. למשל, פסוק תתוו. מה עושה שם פסוק תתוו? נכון, הוא לא קשור, הוא תקוע, כביכול תקוע. אפשר להוציא אותו משם לגמרי? מה אכפת לנו עכשיו אם אלי כן רואה, לא רואה, אם הוא מבוגר, אם הוא זקן, אם הוא בלונדיני, אם הוא אוכל חביתה? מה זה חשוב עכשיו לרצף הסיפורי? זה לא רלוונטי. תגידו לי שאלי. אז למה זה כתוב שם? למה זה כתוב שם? כי אם זה לא היה כתוב שם, לא היו מבינים את הסיפור. ככה התנ"ך עובד. בתנ"ך אין אות מיותרת ואין אות שממוקדת במקום הנכון. כל הקושיות האלה, מה התפקיד שלהם? יש פה עוד הרבה קושיות. נחשוף אותן לאט לאט. לכל הקושיות יש תפקיד אחד, נכון? אם את אומרת משהו, אני לא מבין מה את אומרת. אני אומר, תגיד את זה עוד פעם, בסדר? אם התנ"ך אומר משהו ואת לא מבינה, תגידי לו, תגיד את זה עוד פעם. רוצה להגיד לנביא להגיד עוד פעם? הוא לא יגיד לך עוד פעם. הוא אמר את זה מדויק. אם את לא מבינה, סימן ש... סימן שאת לא מבינה. את הסיפור. אם את חושבת שהבנת סיפור, אז רגע, למה זה ככה ולמה זה ככה ולמה זה ככה? את צריכה לבנות לאט לאט סיפור שאחריו לא יהיו יותר קושיות. בואו נאסוף מעט קושיות שיש לנו. למה האיש הזה רץ אחרי יום קרב עשרות קילומטרים? למה הוא רץ אל שילה? מה בוער לו? מה אכפת לו להגיע לשילה? לאנשים בשילה נשארו עוד כמה שעות של מה? של נחת בחיים. עוד מעט לא יהיה להם נחת בחיים. עוד מעט הם הפסיקו לצחוק. צחוק מתגלגל על דרך שלנו. הם עדיין מתגעגעים לאהובים שלהם. עוד מעט הם כבר לא. הם עדיין מלאי תקווה. עוד מעט הם כבר לא. מה בוער לאיש הזה? מה בוער לאיש הזה? מה? לחמוס מהם את השעות האחרונות. מה אכפת לו? ואם תגיע מחר, מה יקרה? מה יש? משהו גרם לאיש הזה לרוץ, עשרות קילומטר, ולנצל כל שנייה. מה קורה לו עם אלי? למה הוא מדלג עם אלי? בא המרחק של אלי מהעיר. טוב, התחלנו את הקשיות הקושיות, ויש פה עוד הרבה קושיות קושיות. שוב, הקושיות האלה, מה הם יעשו? אין קושיות, הנביא כתב מדויק. הקושיות הן מובילות אותם במקום לשפר את ההבנה. סיפור קצת שונה, קצת שונה, קצת שונה. עד שנצליח לחלט סיפור ש... שתגידי, וואו, גם אני הייתי כותב אותך. אני שמח שיהיה לכם כל טוב.